ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, איש אל דגלו ואותות לבית אבותם יחנו בני ישראל. יש מדרש שהציווי הזה של השם לא בא מציווי השם, זאת אומרת במקורו לא היה כאן ציווי השם, אלא הייתה בקשה של בני ישראל שראו במתן תורה את המלאכים מסודרים לפי מחנות, אז הם ביקשו שגם הם יהיו מסודרים לפי מחנות. אז צריך להבין מה העניין הזה שהמלאכים מסודרים לפי מחנות ושגם אנחנו נהיה מסודרים לפי מחנות. מה העניין הזה? הפשט לכאורה שזה לא סתם מחנות של היוחסין, אלא היוחס מראה את החלק של בן אדם בעבודת השם, שאינו דומה חלקו של שבט אחד בעבודת השם וחלקו של שבט אחר בעבודת השם, וזה הכוונה לחלוקה של המחנות. כל התורה היא ניתנה לכל עם ישראל, בורשה קהילת יעקב. לפי אשכנזים נוהגים שנשים יכולות לברך על מצוות עשה שהזמן כמה שקידשנו מצוותיו וציוונו, כי התורה ניתנה לכל עם ישראל, גם אם היא אישית לא מצווה מצוות עשה שהזמן כמה, אבל התורה בכללותה ניתנה לכל עם ישראל, אז גם אישה יכולה להגיד וציוונו. אבל כמובן יש חלקים שהתורה שנוהגים רק בכהנים או רק בלוויים, רק בדיינים, רק במלך. יש מצוות של התורה שמיוחדות לזה, מיוחדות לזה. ובכל זאת התורה בכללותה ניתנה לכל עם ישראל, והחלוקה לשבטים זה להפך, כמו שבצבא יש תותחנים ויש רגלים ויש טנקיסטים וכן הלאה, גם בצבא מלך מלכי המלכים יש חלוקה, אבל בכל זאת כולם מטרה אחת להם, כולם משרתים באותו צבא. מסופר על רב שמלקה מניקלסבורג שנכנס פעם בערב יום כיפור לבית הכנסת וראה יהודי עשיר יושב ולומד ואומר תהילים. הכנה ליום כיפור, אומר תהילים, אז ניגש אליו ושאל אותו, בצבא של הקיסר אם מישהו עורק מהצבא הוא חייב מיתה, זה מובן מאליו, אבל מה הדין אם הוא לא עורק לגמרי מהצבא, הוא רק עובר מגדוד תותחנים לגדוד פרשים או משהו אחר. השיר קצת התפלא שאין לרב שמואל דאגות אחרות בערב יום כיפור, אבל בכל זאת הרב שאל אותו אז הוא צריך לענות, אז הוא אמר שגם זה חייב מיתה. אז הוא אמר יהודי עשיר המקום שלו בערב יום כיפור זה בגדוד של נותני צדקה, תהילים תעזוב לי יהודי עני שלא יכול לתת צדקה, אז הוא יגיד בערב יום כיפור תהילים, אתה בערב יום כיפור תעסוק יותר בצדקה. זהו, שכל יהודי צריך גם לומר תהילים, גם לתת צדקה, ובכל זאת כל אחד יש לו התפקיד המיוחד שלו, הגדוד המיוחד שלו. שבט לוי ידוע שיש לו תפקידים מיוחדים, אבל גם שאר השבטים כל אחד יש לו חלק מיוחד בעבודת השם, וכן גם בתוך האנשים, גם בין אלה שעוסקים בתורה יש חלקים שונים של התורה, יש אחד שגדול יותר במקרא, בגמרא גם היה שהיו כאלה שהיו בקיאים יותר במקרא והיו בקיאים יותר במשנה, יש אחד שגדול בבקיאות ויש אחד שגדול יותר בחריפות, אחד יותר בפלפול, אחד יותר פסק הלכה, גם בגמרא, גם בין גדולי עולם עושים הלכה כשמואל בדיני, בדיני מעונות במחלוקת רב ושמואל, הלכה בדרך כלל כמו שמואל, וכרב ביסורי, בדיני איסור ויתר, הלכה בדרך כלל כמו רב במחלוקות רב ושמואל. למה? מפני שזה בשורש נשמתו היה יותר קשור לענייני איסור ויתר, וזה בשורש נשמתו היה יותר קשור לדיני ממונות. כמובן שכל אחד מהם למד כל התורה כולה, עובדה שהם מופיעים בכל חלקי התורה, בכל מסכתות הש"ס מופיעים רב ושמואל, אבל בכל זאת רב באופי הלימוד שלו כנראה התאים יותר לאיסורים, ושמואל באופי הלימוד שלו התאים יותר לדיני ממונות. הגמרא מביאה שמישהו שאל קושיה, אז הוא אמר לו, כשתגיע לשחיטת קודשים במסכת זבחים, שם תשאל אותי. אז הסביר מורי ורבי רב חיים שמואלביץ שיש קושיות, יש דרכי לימוד שמתאימות למסכת זבחים ולא מתאימות למסכת אחרת. כל אחד יש לו הדרכים שלו. יש בקי במועד, יש בקי בנשים ונזיקין, יש בקי בקודשים. כולם עבדי השם, כולם עוסקים בתורת השם, אבל כל אחד יש לו מקום אחר בתורה. נכון שאמרו על אלה שעוסקים בקודשים במקום לעסוק בנשים ונזיקין, נרפים אתם נרפים, על כן אתם אומרים נלכה נסבכה. אתם מתעצלים לעסוק בנשים ונזיקין ועוסקים בקודשים, אבל גם זה לא על כל אחד נכון, ודאי לא על הרב מבריסק שירד לעומק העיון בקודשים, רב חיים מבריסק ושאר מבריסק שירדו לעומק העיון בקודשים. מי שבורח מהעיון ובשביל זה לומד קודשים, זה באמת לא טוב, אבל מי שמשיג עומק העיון בקודשים זה טוב מאוד. זה עיקר מצוות תלמוד תורה, ללמוד את התורה בעיון, כל אחד לפי מה שידו מגע, להבין את עומק הפשט. מי שלא יכול להבין עומק ילבין פירוש המילים, אבל מי שיכול יותר להשתדל להבין מה הסברה של המקשן ומה הסברה של התרצן, ולמה רש"י פרש לא כמו תוספות, ולמה תוספות לא פרשו כמו רש"י, ורמב"ם לא כמו שניהם, להשתדל להבין את הסברות של הדברים, לרדת לעומקן של הסוגיות. לא מתוך עצלות לבחור בו, יש כאלה שלומדים אגדתא כי זה יותר קל, זה לא יותר קל, למי שלומד אגדתא כמו שמהר"ל מפראג למד אותה, זה לא יותר קל, אבל ככה זה סיפורים, זה יותר קל מאשר לרדת לעיון סוגיה, אבל תורה רוצה שמי שיכול ירד לעומק העיון, לפום צער, על פי כמה שהוא מצטער בלימוד התורה, לפי זה יהיה השכר, אם הוא משתדל באמת להבין את הסברות וכל הדברים. אם זוכה להבין לשיטתו, גם רש"י לשיטתו במקום אחר מוכרח כאן לפרש כך, וגם התוספות לשיטתם מוכרחים לפרש אחרת, והרמב"ם שיטתו פסק אחרת. זה עבודה גדולה לנתח את הדברים. אני חושב שבזה קונים אהבת התורה, כשבן אדם מחדש בעצמו, לא רק לומד מה שאחרים אמרו, זה חשוב כמובן, לא לומד מה שאחרים אמרו לא יוכל גם לחדש, אבל אחר כך להשתדל להיות מחדש בעצמו, אפילו לא חידושים גדולים, לא יהיה תכף כמו הרב מפריסקו, כמו הרוגות שובר, אבל חידושים שיהיה לו קשה משהו, יהיה לו תירוץ על משהו, אז הוא קונה את הדברים, מרגיש יותר התקשרות לעצמיותו. שהוא לא קורא את זה ובזמן הבא ישכח את הגמרא הזאת ולמד מסכת אחרת, אלא שהמסכת נהיית חלק מעצמיותו. אז גם דווקא חידושים בערכי שחקים. כל חזר אמרו שכל פטפוטי הביש ידבר מפטפוטי הדורה את הדתרים. כל פטפוטים הם גרועים חוץ מפטפוטי תורה שהם טובים. אני לא רבי עקיבא אגר, לא דורשים ממני להיות רבי עקיבא אגר, דורשים ממני ללמוד תורה לפי מה שאני יכול, אבל ללמוד לא להתעצל. כשפריך הוא חדי בפלפול התורה את הארוך הזה, וכשפריך הוא שמח בפלפול התורה, זה הרי התפקיד שלהם בעולם הזה, להשתדל עד כמו שאנחנו יכולים לשמח את הקשבוך הוא, שהקשבוך הוא ישמח בנו. אנחנו אומרים שאנו המילים מקבלים שכר, אז הסבירו בזה שגם להבדיל מישהו אחר עובד למקבל שכר, אבל האחרים מקבלים שכר לפי שעות או לפי התוצרת, ואנחנו מקבלים שכר לפי העמל שמשקיעים בזה. כמה שיותר עמל משקיעים בתורה מקבלים יותר שכר, אפילו אם אומרים טעויות לפעמים, לא תמיד צודקים, ודאי טועים לפעמים, אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם, אבל אם לא אומרים כלום אז, לא, אז ודאי לא אומרים כלום. כדאי לנסות לחדש, לשאול קושיה, להבין תירוץ, לסבור סברה. חזר הרביעו על רבי עקיבא, שבהתחלה לא היה תופס כלום, שהתחיל מאוד חשב שחבל על הזמן שישב בישיבה ללמד, הוא לא מבין כלום דבר, אבל ראה פעם אבן עם חור שבא, ושאל ממה נהיה החור הזה באבן, מטפטוף של המים, שהמים במשך הזמן שחקו את האבן, כמו שהפסוק אומר, אבנים שחקו מים. מים זה הדבר הכי חלש בעולם, ואבן דבר קשה מאוד, ובכל זאת, במשך הזמן, המים מצליחים לשחוק את האבן. אז הוא אמר, אם כך, אם האבנים שחקו מים, אז גם הלב שלי יכול, התורה תשחק את הלב שלי, אז אני יכול להיות גדול בתורה. ויצא רבי עקיבא, שגדול מאוד בתורה, שהיה דורש על כל תג ותג, תילי תילים של הלכות, כל גדולי התנאים הם תלמידיו, סתם משנה רבי מאיר, סתם ספרה רבי יהודה, סתם ספרי רבי שמעון, וכולו עליו את רבי עקיבא, הם כולם קיבלו את הכיבוד שלהם מרבי עקיבא. ומאותו רבי עקיבא שבהתחלה לא היה מסוגל לתפוס שום דבר, כל אחד מאיתנו יכול להיות מבחינת אבנים שחקו מים, להצליח להיות גדול בתורה. הגמרא מביאה שכשרבי עקיבא הלך ללמוד תורה, אז חותנו כלבא סבוע הדיר את ביתו מהנאה שהיא לא תענה ממנו, כי הוא כעס על שהתחתנה עם רבי עקיבא שהיה מארץ. בסוף, אחרי 24 שנים שרבי עקיבא חזר עם הרבה תלמידים, כלבא סבוע כבר הצטער על שביתו חיה בעוני כזה, בדוחק כזה, רצה לתת לה ליהנות, אז רצה שאיזה חכם יתיר לו את הנדר שלו. שמע שהגיע חכם גדול לעיר, אז בא אל החכם ואמר לו את הנדר. אז הוא לא הכיר שזה חתנו רבי עקיבא. אז רבי עקיבא שאל אותו, אם היית יודע שהחתן שלך יהיה אדם גדול, היית נדר? אז הוא אמר, אם היה יודע אפילו פרק אחד לא הייתי נדר. הוא היה כל כך אמר, לא יודע אפילו פרק אחד. אז רבי עקיבא אמר, אז אם כך אפשר להתיר לך את הנדר, כי החתן שלך יהיה אדם גדול, אפשר להתיר לך את הנדר. אז תוספות שאלו, הרי יש כלל שאי אפשר להתיר נדר רק אם היה טעות בשעת הנדר, אבל לא אם נולד דבר אחר כך. בשעת הנדר רבי עקיבא באמת היה עם הארץ, אז אם כן זה דבר שנולד אחר כך שהוא יהיה תלמיד חכם, אז איך אפשר עם זה להתיר את הנדר של קל בסבוע? אז תוספות אמרו שנולד נקרא אם נקרא דבר שלא היה אמור לקרות, זה דבר מחוץ לרגילות, לא נס, אני לא מדבר על נס, אבל דבר שלא רגיל שפתאום קרה. אבל אם זה דבר שרגיל לקרות, שדרך העולם שיקרה זה לא נקרא נולד, זה דרך העולם שמי שהולך לבית המדרש יהיה תלמיד חכם, זה לא נקרא נולד. אבל רבי עקיבא שאל אותו על חכם גדול כזה כמו רבי עקיבא, אז רואים שתוספות אומרים שאפילו שיהיה חכם גדול כמו רבי עקיבא זה גם כן לא פלא, זה לא נקרא נולד, זה רגילות שמי שהולך ללמוד באמת אז נהיה אדם גדול בתורה, זה טבעו של עולם, צריך רק לרצות ללמוד ברצינות, לקבל על עצמנו את הלימוד ברצינות, אנחנו מתקרבים ליום מתן תורה, אז לדעת לקבל את התורה, לדעת להיות חיילים נאמנים בגדוד של לומדי התורה. גם בדורות האחרונים מכמה חכמים שבילדותם לא היו בעלי כישרון, לא הצליחו לימוד תורה, ואחר כך נהיו מגדולי הדור, מפני שאבנים שחק ומים, אם האדם לוקח ללב ברצינות את לימוד התורה, יכול להיות מגדולי הדור, גם אם הוא לא נהיה כך בילדותו. אבל כמובן התורה ניתנה לא רק לגדולי הדור, גם לסתם לומדי תורה. גם מי שלא גדול הדור גם צריך ללמוד תורה. מספר על רב חיים זונפלד שהוא היה מגדולי התורה כאן בירושלים, אבל היה לו אח בחוץ לארץ שהיה חנווני פשוט, והיה תמיד מזרז את האחי שלו שגם יקדיש זמן ללימוד תורה. אז פעם אחיו כתב לו, מילא אתה רב חיים, שאתה מהגדולים, אז לך מתאים ללמוד תורה, ואני במקום אחר לא אהיה גדול, אז למה שלמד תורה? אז רב חיים ענה לו, וכי אתה חושב שאם תפתח את החנות שלך תהיה כמו הברון רוטשילד? גם אם לא תהיה ברון רוטשילד, כדאי לך לפתוח את החנות בשביל כמה כסף שתרוויח. אז גם בתורה, גם אם לא תהיה גדול הדור, כדאי לך ללמוד את התורה בשביל כמה שתוכל יותר. וכמובן שחלבני רוצה כל פחותה שיכול להשיג יותר, גם בתורה צריך לשאוף לא לבזבז את הפחותות שאפשר להשיג כמה שיותר. לדעת את המעלה הגדולה שאשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, את החסד הגדול שהשם עשה שנתן לנו את התורה. אמנם מצוות לב לענות ניתנו, אומר רש"י, אלא לעול על צוואריהם, אבל זה עול מתוק, עול שכדאי, שאנחנו מודים להשם שברא את התורה ונתן לנו את התורה. לא כמו שמספרים על אחד המשכילים שראו אותו עולה לתורה פעם ומברך בהתלהבות אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, אז הרב אמר שם בצדק, הוא כל כך שמח שהשם נתן לנו את התורה, אם היה חס ושלום נותן אותה לגויים הרי היא הייתה מחייבת אותו, אבל אנחנו שמחים שקיבלנו את התורה ושהיא כן מחייבת אותנו, אנחנו רוצים בתורה, שמחים בתורה. העול שהשם נתן לצווארנו זה עול מתוק, אוכלים בגלל זה גם בשבועות מאכלים מתוקים, מאכלים ערבים שהתורה נמשלה לחלב, אוכלים מאכלי חלב בשבועות כי התורה ערבה לנו. אמרו שאוכלים מאכלי חלב בשבועות, אחת הסיבות שכתוב ביום הביקורים, והקריבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם, מנחה חדשה להשם בשבועותיכם, זה ראשי תיבות מחלב. ואני חושב שאם כבר לדרוש ראשי תיבות, אפשר גם לדרוש שזה ראשי תיבות מוח, לב, אלה שני הדברים שדרושים לקנות את התורה. צריך להיות באדם מוח להבין, להבין את כל הסברות, את כל המחלוקות, מה אמר רבי יהודה, מה אמר רבי שמעון, איך הרמב"ם הסביר ואיך רש"י הסביר, אבל גם לב, לרצות את התורה, להאמין בתורה, לרצות את התורה, לרצות לגרום נחת רוח לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב לנו כל כך, ומי אנחנו יכולים לגמול לו, מה אשיב להשם, כל תגמולו יהיה עליי, איך אני יכול להשיב להשם כל מה שהוא גמל לנו, כי ישתדל לשמח אותו עד כמה שאפשר, לא שיש באמת שמחה לקדוש ברוך הוא, אין לקדוש ברוך הוא הרגשות שיש לבן אדם, אבל זה נקרא כביכול שמחה את הקדוש ברוך הוא, לנסות לשמח את הקדוש ברוך הוא, הוא משמח אותנו, הוא עושה לנו כל כך הרבה טובות, נשתדל לשמח את הקדוש ברוך הוא, וזה שעוסקים בתורה שלו, ולא רק ללמוד בליל שבועות, אלא כל השנה לשמוח בתורה, לשמוח שיש לנו תורה, לשמוח שאנחנו יכולים ללמוד תורה, אשרי מי שעוסק בתורה, אשרי מי שעמלו בתורה, שנזכה באמת תמיד לעשות רצון אבינו שבשמיים, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו, הקדוש ברוך הוא ישמח בנו, ירצה במהרה שנבוא לבית המקדש לקיים את המצוות של הרגל, שאר המצוות, המצוות הרגל, נאכל קודשים ותשמח לפני השם שמחה אמיתית, כי בזמן הזה השמחה פגומה, יש שיטת תוספות שבזמן הזה שמחת יום טוב בכלל לא דאורייתא, אבל אפילו מה שאנחנו פוסקים ששמחת יום טוב כן דאורייתא, ובכל זאת השמחה השלמה היא כשזוכים לאכול קודשים במקדש לפני השם, ואין לנו בזמן הזה, אנחנו מקווים שנזכה לאכול קודשים וישמח בניין עולם במרב ימינו אמן.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.